לא רוצה לתת יותר מדי דוגמאות, אולי מתוך הדברים אני אזכר בדוגמאות, אבל זה לא פשוט. הרב מדבר על אדם שיוצא יחידי בלילה. לילה זה לא חייב להיות שהשמש שקעה. לפעמים בתוך החיים שלי שוקעת השמש, אפילו שהיא מאירה באור גדול. ולפעמים בחיים שלי אני מרגישה ערפל, והוא כל כך סמיך שבכלל, בכלל, בכלל אני לא מצליחה למצוא את הדרך, לא מצליחה. פעם הלכתי בשביל הזה והוא פשוט נהיה השביל הנעלם. וכשהגמרא אומרת אל יצא אדם יחידי בלילה, פן יוזק על ידי שדים, היא מתכוונת לכאלה מציאויות, שאת נמצאת בתוך איזה ערפל סמיך או חושך גדול וכבר לא ברור מה זה טוב ומה זה רע ומה זה אמת ומה זה שקר ומה זה מר ומה זה מתוק וכן הלאה וכן הלאה. כדי שנצליח ללכת בלילה, כדי שנצליח ללכת גם בערפל, אז יש לגמרא שתי עצות. עצה אחת זה אבוקה, אבוקה זה לפיד. מה עושה לי הלפיד? הלפיד הוא מאיר באיזשהו אור שברדיוס שבו אני הולכת, אני רואה לאן אני הולכת, בסדר? הלפיד עושה לי איזשהו אור ברדיוס מסוים, שבוודאי הרדיוס הזה עדיף על מה? עדיף על החשיכה שבה אני נמצאת, בסדר? זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה שמציעה הגמרא זה האור של הירח. האור של הירח, כשזה ירח מלא, אם תעשו פעם, כן, תהיו לילי, אז תראו שכשיש ירח מלא, באמת, באמת אפשר לראות מה שקורה לא רק ברדיוס הקטן שלי, אלא באמת אפשר לראות גם למרחקים. וכשהגמרא מדברת על אבוקה ועל ירח, זה לא רק אבוקה וירח, זה גם איזשהו משל לחיים שלי. ואומרת הגמרא, האבוקה היא נמשלת לשניים, זאת אומרת שכשאת יוצאת לדרך את לא לבד, יש איתך עוד מישהו. אבוקה זה יצאתי לדרך אבל אני לא לבד, יש איתי עוד מישהי אחת. וירח הוא נמשל לשלושה. הירח זה אור יותר גדול, אני יוצאת לדרך, לא רק שאני לא לבד, יש איתי עוד שתי חברות. מה המשמעות של זה? הרב יסביר לנו עכשיו מה המשמעות של הביטוי אבוקה כשניים, ירח כשלושה. אני יכולה להגיד לכם שהרבה בנות אחרי השנה של המדרשה הייתה להם חברה שקראו לה אבוקה, והיו להם חברות שהם קראו להם ירח, ואנחנו נדבר על זה, בסדר? באמת, לא בהמצאה. טוב, אז אני במילים והנה האדם הוא מדיני. יש לכם, תכף אני אחפש איפה זה בדף שלכם, כי אני בספר. איפה? צד שני. יופי, צד שני, שורה רביעית באמצע. כבר תתחילו להתכונן להיות אבוקה וירח. אל תחשבו שזה בדיחה. באמת אתם צריכות להיות כאלה. טוב, אומר הרב, והנה האדם הוא מדיני. מדיני, פירוש המילה מדיני זה חברתי. הרמב״ם הרבה פעמים כשהוא אומר את המילה מדיני, הוא מתכוון לזה שאדם חברתי. אדם לא נברא בודד. ריבונו של עולם יצר אותנו חברתיים. ריבונו של עולם יצר אותנו אנשים שחיים לא לבדנו. כן, יש אנשים נדירים שגרים באלסקה במרחק של 80 קילומטר מהאנשים האחרים, או 200 קילומטר מהאנשים האחרים, אבל כשנגמר להם החלב, אז מה? אין להם שכנים לבקש מהם חלב. וכשנגמרים להם הביצים, אין להם שכנים לבקש מהם ביצים. וזה רק משל החלב והביצים. בסדר? כדאי לכם לא לגור באלסקה, סבבה? תשתדלו לגור במקום שיש עוד כמה אנשים. והנה האדם הוא מדיני בטבעו, והחברה נחוצה לו לחייו הטבעיים והשכליים. אמרתי לכם, מי שאומר לך שהוא לומד לבד את התורה, הוא לא צריך אף אחד שיסביר לו, אין לו ממי ללמוד, אף פעם הוא לא לומד עם חברותה, בטח שאין לו רבנים, אל תיפגשי עם הבחור הזה. אין כזה דבר ללמוד תורה לבד, אין כזה דבר אתה מבין הכל לבד, אין כזה דבר אין לי שאלות, אין כזה דבר, לא משנה, לא אכפת לי אם יש לו את ה-IQ הכי גבוה, אין דבר כזה. הרב אומר, האדם חברתי לא רק לזה שכשיגמר לך החלב תוכלי ללכת לשכנים ולבקש חלב, לא. גם בפן השכלי, גם בהבנות שלך, גם במבטים שלך, גם בהשקפות שלך, אין כזה דבר בן אדם שלומד בלי חברותה, אין כזה דבר. יש תמיד לחברותה מה להשאיר אותי ולי מה להשאיר את החברותה, לא לומדים לבד, אין כזה דבר. על כן, אם שביותו ביחידות, עלולו שיעלו ציורים כוזבים על ליבו ויחליטם גם כן לאמיתיים, עד שיוכלו להזיקו גם כן בחוזק ציורם ובפעולות בלתי הגונות היוצאות מהם. מה זה שהגמרא אומרת לעולם אל יצא אדם יחידי בלילה? מה הכוונה? אל תהי לבד מול העולם. אל תגידי, אני מבינה הכל, אני יודעת הכל, יש לי תשובות להכל, הכל מובן לי, הכל ב... זה לא, אין כזה דבר, אין כזה דבר. בלילה אל יצא אדם יחידי. לאן שאת הולכת, לא משנה לאן את הולכת, בשבילי החיים יהיו תשטושים, בשבילי החיים יהיו הרפולים. אל תהי לבד, אל תסתובבי לבד. השד הזה שעלול להזיק לך שוב, זה יכול להיות שד מידותי, זה יכול להיות שד מוסרי, זה יכול להיות שד השקפתי, זה יכול להיות שד תרבותי, כל מיני שדים מסתובבים בעולם, אנחנו לא רואים אותם, הם מסתובבים. זוכרות שרבי בנימין אמר בגמרא, אם העין הייתה רואה את כל המזיקים שקיימים במציאות, אדם לא יכול היה לשאת את זה. רק בתוך הבית מדרש הזה, לא נגלה לכם כמה מזיקים יש. זה יותר טוב שלא נדע. אותו דבר לא נגלה לכם כמה ערבים גרים בחברון. יותר טוב שלא תדעו, דמיינו מה שאתם רוצות. יותר טוב שלא נדע. אם נדע, לא משנה, ניכנס לחרדות מסוימות. בסדר, יותר טוב שאנחנו לא יודעים. אז קודם כל, אל תסתובבי לבד. יש לך במדרשה הזאת כמה חברות שאת יודעת שהן איתך בשנה הזאת, אל תשכחי אותן בשנה הבאה. זה החברה שתצא איתך לדרך. אל תהי לבד. כן. תכף הרב יסביר, הכל הרב יסביר. אומר הרב, אמנם ביותו בשניים, מספיק שעוד חברה אחת איתך, בסדר אחת. הלא חברו יזכירהו, כי הדעות הדמיוניות לא יסכימו הרבים על דרך אחד, ויעזר מחברו באותו הציור שבמקרה נשתבש הוא בו. למה חשוב שתהיה בקשר עם חברה? כשאת מרגישה שאת הולכת ליפול, את אומרת לה, תזרקי לי חבל, אני נופלת, תגידי לי את האמת שאני לא אפול בשקר, תעזרי לי, תתני לי יד, באמת. חייבים חברה, חייבים, אומר הרב, נכון? טובים השניים מן האחד, זה כיפשוט או טובים השניים מן האחד. אל תהי לבד, לא משנה, נניח שאת הולכת ללמוד במקום שאף חברה מהמדרשה לא לומדת שם, או אף חברה טובה אחרת שלך. יש בעולם, המציאו המצאה מופלאה בעולם, קוראים לזה פלאפון. שמעתם על זה פעם? כשאת מרגישה שקשה, כשאת מרגישה לבד, כשאת מרגישה עבודה, קחי את הפלאפון שלך, תתקשרי לחברה, תגידי לה, עכשיו תזכירי לי את אמת החיים שלי, אל תוותרי לי, תנערי אותי, אל תתני לי ליפול לבור. ותמצאי חברה שקבוע תלמדי איתה בחברותה, קבוע, בפלאפון, בסדר? אם היא לא לידך. מי שהולכת בחבורות יותר קל, מי שהולכת לבד, אל תשכחי. כן, זה חשוב, זה חשוב. זאת תהיה האבוקה שלך, ואת תהיה אבוקה שלה. שלא יצליחו כל מיני דעות רעות ומקומות רעים ומחשבות רעות ומעשים רעים להפיל אותך. אל תהיי לבד, אף פעם אל תהיי לבד. על כן אומר הרב, חוק ניתן לכוחות הדמיוניים שלא יפעלו לרעה בשניים. מה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת, אם אתה לבד ואתה רואה שד הוא מזיק לך, אין עליך, הלכת, גמרנו, גמור, סגור. היית לבד וראית שד, אומרת הגמרא, בדוק שהוא מתגבר עליך, נפלת, זהו, זה הסוף שלך. אם אתם שניים וראיתם שד, בסדר? וכל אחת עם השדים שלה, זה אתה רואה אותו, אבל בזכות שאתם שניים, השד לא יצליח להזיק לך. בזכות שאתם שניים. אם זה שלושה, אומרת הגמרא, יעבור שם שד, ואפילו לא תראי אותו. למה לא תראי אותו? כי הוא יהיה כמו אבק, כי הוא לא יהיה שד. הוא לא באמת שד. איפה הוא שד? הוא שד בדמיונות שלי. למה הוא שד בדמיונות שלי? כי הוא מרעיד אותי, כי הוא מבלבל אותי, כי הוא מטשטש לי את המבט שלי, כי הוא מנסה לפגוע בי. אם אנחנו שלושה, יעבור שם השד הכי מפחיד, וזה לא ידגדג, זה לא יזיק. את אפילו לא תראי. למה? לא בגלל שאין שם שד. כי השד הזה, מבחינתך, הוא לא רלוונטי, הוא לא קיים, הוא לא מעניין, הוא לא מפחיד, הוא לא מרתיע, הוא לא מבלבל, מבחינתך הוא כלום, הוא אבק. הוא שום דבר. אמנם, זה מה שהוא אומר, אמנם לא יעבור מנגד עיניו כל מחזה המרעיד, לפעמים הוא מפסיד גם כן. כי לא יהיה מוכרע אצלו ציור חברו האמיתי יותר מציורו המשובש, אבל על כל פנים יועילו שלא ישקע בציורו באורח מוחלט. זה מה שאומר, כשזה שניים, את עדיין רואה את השם. אלא מה? חברה שלך מהר תיתן לך יד ותעזור לך לא ליפול. אז זה שניים. זה שיש חברה אחת. מה יש בשלושה? אמנם ביותו בשלושה, הרבים יכריעו למחות הציורים הכוזבים הפרטיים. שזהו יסוד תועלת החברה האנושית בדעות מוסריות. מה קורה כשיש שלושה? כבר יש מה? שניים נגד אחד. שניים נגד אחד זה רוב. הרוב הוא זה שמכריע שאין מה להתייחס בכלל לשד הזה, שאין מה להסתכל בכלל, שהשד הזה הוא כלום, הוא אבק. הוא בדמיון שלי, הוא לא אמיתי, הוא בכאילו. לכן אומר הרב, אבל כן באחד נראה הוא מזיק, בסדר? בשניים נראה, את כן פוגשת אותו, אבל אינו מזיק. בשלושה אינו נראה כל עיקר. אומרת לך הגמרא, אל תשכחי את החברות שצמחה והתפתחה במקום הזה. יש הרבה חברויות טובות, נעימות, מתוקות, אבל במקום הזה בנית חברות של עומק. בנית חברות של שאלות החיים שלך. בכית ביחד וצחקת ביחד והסתבכת ביחד וניצחת ביחד ונלחמת ביחד והתגברת ביחד. זה משהו שלכם, זה משהו של החבורה הזאת, זה משהו של החברות הזאת. וכשתגיעי למקום ותתחיל להגיד משפטים, אני לא זוכרת מי סיפרה לי את זה, אז אני לא יכולה לספר, אבל משהו שמישהי אמרה לה, גם אני הייתי עושה את זה, לא יודעת, אולי היא למדה פניני הלכה, לא זוכרת מה היא סיפרה לי, איזה בוגרת סיפרה לי ממש שבוע שעבר, וכרגיל, בזקנותי אני לא זוכרת שום דבר. היא סיפרה לי שהיא ישבה ולמדה פניני הלכה, ואז מישהי הסתכלה ואמרה לה, גם אני לפני כמה שנים עשיתי את זה. זה שד, זה שד. שד שאומר לך, תרגעי, מה את אומרת, פניני הלכה, עזבי, נו, עזבי, לכי עם העולם. תזכרי את החברות משירת חברון, תזכרי שאתם מאמינות שצריך ללמוד פניני הלכה, שזה פניני הלכה, זה פנינים, זה הפנינים שלנו. וגם אם תבוא מישהי גדולה יותר ממך וחכמה יותר ממך ומבינה יותר ממך, ומה עוד את עדיין לומדת פניני הלכה? טוב, תרגיע, עולם מתקדם מעד שלמדת פניני הלכה במדרשה. לא. יש לך כמה חוטים שעוזרים לך להחזיק את עצמך, והחוטים האלה זה החברות שלך, זה החבורה הזאת שפה, שפיתחתם לכם שפה משלכם, ניגון משלכם, שיר משלכם, אל תאבדו אותו, אל תאבדו. ואני רואה את זה כל פעם, כשהבוגרות חוזרות לשבת, אני רואה לכם מדברות על זה. כן, השנה, כשהייתה שבת של מחזור י' ג', כן, אי פעם, שם, אז כמעט כולן אמרו בסבב, התכוננו לסבב, כן? אני עושה סבב. כולם אמרו בסבב כמעט אותו דבר. הם אמרו, יש לנו, תחשבו, הם גמרו לפני כמה וכמה שנים, בסדר? מחזור י' ג', אתם י' ז'. וכמעט כולם אמרו, יש לנו שפה משלנו, והם, אתם יודעות, כל אחד במקום אחר, הם מטופלות בילדים, הם עובדות, הם לומדות, הם עסוקות, הם לא כל היום מדברות זו עם זו. אבל כמעט כולם אמרו, יש לנו שפה משלנו, של עומק, שכמעט לא מצליח לנו להגיע אליה עם אנשים אחרים, זה שלנו. ובגלל זה כשאנחנו חוזרות לפה, אנחנו מרגישות את זה חזק, 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 כאילו גמרנו לדבר אתמול, כך הם אמרו. אז הם לא רואות כל כך אחת את השנייה, הם עסוקות, אבל יש להם משהו משלהם. כן, ההודעות שהם שלחו להם היו, הם התרימו בתור קבוצה, כן? מחזור י' ג', נכון, תליה? היה התרמות של מחזור י' ג'. אחר כך כששלחתי להם תודה רבה, אז הם כתבו לי, את לא מבינה מה זה עשה לנו, איזה כיף זה עשה לנו, ואיך זה ריגש אותנו, ואיך זה רומם אותנו, ואיך זה היה לנו טוב, זה מה שהם אמרו. מה, מה עשיתם? הם דיברו ביניהם, והם ארגנו ביחד, והם חשבו ביחד. זה שלהם, זה שלכם. אל תאבדי את זה, אל תשכחי את החברות הטובות שלך מהמדרשה. אל תשכחי שאת יכולה להיות בשביל חברה אבוקה וירח. וצריך את זה, זה נצרך, זה חשוב, זה מהותי. בואו נראה רגע מה הרב אומר פה על הדמיון, חצי שנייה. טוב, עוד מעט נראה את מה שאומר בשמונה קבצים. עכשיו הרב רוצה להמשיך את המשל הזה, מה זה אבוקה וירח? והנה ההגנות שהשתמש בהם האדם להינצל מהחושך, שעל ידו יוכלו ציורי המציאות להיכנס בנפשו בשיבוש, ומהם תוצאות להמון דמיונות רעות, מזיקות ומפסידות, עד שלפעמים יגרמו גם כן פחד בעלה והזקות בגוף ונפש, כי גם הפחד הוא המון מחשבות המתפרצות על הדעת, כאמור בחוכמת שלמה. כן, שלמה אומר במשלי מגורת רשע תבואנו, כן, דיברנו על זה קצת. מגורת רשע תבואנו זה שהרבה פעמים, מרוב שאנחנו פוחדים, אנחנו נופלים, כן, זוכרות את הקורה שמעל התהום, כן, זוכרות את הקורה שפה בבית המדרש והקורה שמעל התהום. למה אנחנו נופלים מעל התהום? כי אנחנו מדמיינים שאנחנו נופלים. אז מה שמפיל אותנו, מה שהרבה פעמים מפיל אותי, זה הדמיונות שלי. זה זה שאני מקשיבה לדמיונות שלי, זה זה שאני נותנת לדמיונות להשתלט עליי, זה זה שהדמיונות מביאים אותי למקומות אחרים. לא לתת לדמיונות מקום. כל פעם כשבא דמיון, לדעת להילחם. איך להילחם? תכף הרב יסביר. אז כדי לראות על המלחמה בדמיון, תסתכלו רגע בסעיף קופטט משמונה קבצים. אומר הרב על כל המקומות שחיי האדם ההיכריים וההרגשיים מתפשטים, שאין שם יישוב שכלי ברור, מתפשטת הממשלה הדמיונית שיוצרת לה צלמי בלהות. מתי? מתי הדמיון שלי יכול להשתלט עליי? ברגע שאני מכניסה את השכל למגירה, נועלת את המגירה ולא נותנת לשכל לצאת. הרבה פעמים באמת הדמיון הוא זה שמפיל אותי. אם תלכי במקום הכי חשוך ותהיי בטוחה שבכל רגע יש מכשול, אפילו אם לא הייתה שם אבן אחת, את תפלי. כי זה ברור לך, כי הציור שאת מציירת הוא כל כך חי, הוא כל כך מוחשי, הוא כל כך פעיל בתוכי, שאני באמת כבר רואה, אני כבר רואה את הכל. אמנם, אומר הרב, אם האדם יוצא ידי חובתו, לעמול בכל כוחו במקצועות שידו מגעת שם, לבוא להסתכלות בהירה. מועלת הבהירות הזאת למשוך קו של יושר, גם במקומות שהדמיון לבדו עושה שם את ציוריו, וההשערות, השערות הם מלשון שיעור, דיוק, נהיות שם לדברים מאושרים. מאושרים זה מלשון לא רק עושר אלא גם אישור, כן? אתה מגלה שהשכל הוא זה שצודק, ובוני עולם הרוחני של האדם. זה בכלל לא קל. כשהדמיון משתלט עליי, אז באמת אני נמצאת שם. אומר הרב, תעצרי לרגע, אל תתני לדמיון לחדור אל תוכך יותר מדי לעומק. תחזירי את עצמך לעולם השכל, תזכרי מה למדתי, על מה דיברתי, תזכרי מה האמת, תזכרי איפה הישרות נמצאת. אל תתני לסרטים רבים ושונים לחדור אל תוכך ולהשתלט עלייך. כן, אז הרבה פעמים אמרתי לכם את המשפט, אל תעשו את זה בבית. בדרך כלל המשפט אל תעשו את זה בבית, קשור למה? לדמיונות שלנו, בסדר? אל תלכי באיזשהו מקום ותראי איזה מישהו שנראה לך שהוא מאוד מאוד טוב לב, את לא יודעת עליו שום דבר, את תגידי, זה הולך להיות הבעל שלי, תעשי לי טובה, אל תעשי את זה, בסדר? אל תמצאי בכל מיני מקומות שונים ומשונים כל מיני אנשים שתחליטי דברים ביחס אליהם, סבבה? כל דבר שאת רוצה לעשות, תעשי בדרך השכל. זה בכלל לא קל, וזה בכלל לא פשוט. אבל הרב אומר, ברגע שתפתחי את המגירה של השכל ותתני לו מקום, אז יש סיכוי שתחזרי לישרותך. יש סיכוי שתחזרי לדיוקך. יש סיכוי שתחזרי לחיים שבאמת הם מדודים ולא שתים מפה לשם ומשם לפה על כנפי הדמיון. אבל כשהדמיון מתפשט, אומר הרב, מפני שמוצא לו הרבה מרחבים שלא נגע שם יד השכל, מפני עצלות ורפיון ידיים. עצלות ורפיון ידיים זה שאת לא לומדת מספיק. את משכיחה מעצמך את האמיתות שלך. שם עושה הוא מעשה תעתועים, יוצר לו צורות מבהילות ומשפטים מעוקלים שהנשמה מתענה בהם ומצרי גיהינו מתגברים בהם כזאבי ערב בלא רחמים וחמלה, בלא אור חסד וחיי נחת של חוכמה ודעת השם. אומר הרב, כדי שהדמיון לא ישתלט, את חייבת, חייבת, חייבת כמה פעמים בשבוע לחזור אל האמיתות. או שזה יהיה שיעור שניים או שלושה שאת שומעת קבוע, יערג ובל יעבור, גם באמצע חופשת סימסטר, וגם כשיש לך עבודות מפה ועד להודעה חדשה, וגם כשאת עמוסה בעבודה, וגם כשאני לא יודעת מה קורה. אין דבר כזה שלא מפנים זמן ללימוד השכלי. אם לא נפנה זמן ללימוד השכלי, אומר הרב, ייווצרו בתוכך מרחבים. מרחבים של מה? של ריק. ולתוך הריק הזה הדמיון מחפש להיכנס. הוא רק מחפש איפה יש איזה סדק קטן שאפשר להיכנס אל תוכו. זהו, גמור. הוא לא משאיר חללים ריקים. אין ריק בחיים שלו. אם לא נכנס לשם טוב, ייכנס לשם רע. זה האחריות שלך. אין שבוע שיעבור בלי שאת שומעת שיעורים. והיום בחסדי השם, בדורות של גאולה, על כל גבעה ותחת כל עץ רענן, את יכולה למצוא. אל תגידי לי, אני במקום שאי אפשר לשמוע שם. אין מצב. ואם יש מקום כזה בעולם, אז תפתחי את האינטרנט, יש מקום אחד שקוראים לו מכון מאיר, יש שם המון שיעורים, כמעט כל מי שאת רוצה לשמוע. ויש אתרים אחרים, ועוד מעט, עוד מעט קאט עולה האתר של המדרשה. סליחה שאני לא יודעת כמה הקאט הזה, כל פעם יש איזה הפרעה חדשה. אתם יודעות שכשיש הרבה מפריעים, זה סימן לזה שזה טוב מאוד מאוד גדול, באמת. ככה כתוב, שככל שיש יותר מפריעים, זה סימן שהטוב הוא יותר גדול. אחרת זה לא בסקאלה באיזון. אז גם יהיה אתר של המדרשה, אני לא יודעת אם יהיו שם שיעורי איש ואישה, אני לא יודעת אם אני מסכימה או לא מסכימה, אבל חוץ משיעורי איש ואישה, יש שם הכל מעולה, מתוק, אל תפספסי שבוע בלי זה, אל תפספסי, אל תגידי, השבוע בסדר, לא נורא, אין לא נורא, אין כזה דבר. בשבוע שלא תמלי את החלל בשכל, הדמיון, אל תדאגו, יש לו את כל השיטות לחדור פנימה, ולעשות מה שמתחשק לו, מה שבא לו. על כן אין לו לאדם, כי אם להיות תמיד בכל כוחו מזורז, להיות ידיו, ידיו זה כלי המעשה, וליבו זה הפנים, נתונים לתורה וחוכמה למען יסכין. כן? אל תהי בטוחה שאם את מחפשת עבודה, תעבדי בכל עבודה, בכל מקום, מה שמציעים לך, מתי שמציעים לך, למה? שגם עולם המעשה יהיה מחובר אל הקודש. אם את כבר משקיעה במה לעבוד, תמצאי עבודה, שגם העבודה עוזרת לך לצמוח ולגדול, ולא, אני לא רוצה להגיד איפה, לא כדאי לעבוד, אבל לא משנה. בלי דוגמאות. כי וי חשק ואפלתהו, מי שחושק בריבונו של עולם הוא מציל אותו. הסגבהו, למה הוא מסגב אותו? כי ידע שמי, מי יודע את שמי? מי שלומד, אז הוא יודע. לדעת זה מתוך לימוד. יקראני ועיניו עמו אנוכי וצרה. מי שיהיה ככה, אז ריבונו שעולה וישמור עליו מכל רע. החלצהו והכבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו בישועתי. את יכולה גם להגיד את מזמור צדיקי, אם קשה לך, אם מריר לך, אם מפחיד לך, אם מסוכן לך. בסדר? אז את יכולה להגיד את מזמור צדיקי בתהילים, יושב בסתר עליון. זה המילים האחרונות של המזמור, אבל כל המזמור הזה זה מזמור של שמירה אלוקית. זה מזמור של שמירה אלוקית מרע פיזי, אבל זה מזמור של שמירה אלוקית גם מרע שברוח, שבשכל, שבדעות, שבתרבויות, שבהשקפות. אז אני ממשיכה בדברים של הרב. אומר הרב, יש שני סוגים של הגנות. יש הגנה טבעית ויש הגנה מלאכותית. מה ההבדל בין לפיד, בין אבוקה לירח? שאבוקה זה דבר מלאכותי, זה דבר שאדם יצר בעצמו, וירח זה דבר טבעי שריבונו שעולם יצר בעולמו. אומר הרב, ההגנה המלאכותית היא האבוקה, שתגרש את החושך מחוג ידוע מוקף לו. פעם הייתה לכם מחוגה כשהייתם ילדות קטנות בבית ספר, זוכרות מחוגה? ששמים את הדבר הזה ואז אפשר לסובב ויוצא עיגול אמיתי. מה זה חוג? חוג זה הרדיוס, הרדיוס של האור שהאבוקה מאירה. אומר הרב, ויוכל להסתכל בעין יפה על הנמצא אשר סביבו, אבל עוד החושך ישופהו חוץ מחוגו. מה קורה עם הלפיד? הלפיד הזה שהאדם יצר לעצמו, הלפיד מאיר, אבל האור הזה הוא גבולי, יש לו גבול האור הזה. את הולכת בחושך, וההגנה המלאכותית הזאת מגינה עלייך במידה מסוימת, ומסביב עדיין יש חושך. ואם לא יגיע לו הפסד קרוב, ביות הציור המשובש רחוק מחוגו, בכל זאת ציור משובש גם ביותו בלתי פועל על הרגש והמעשה, יש בו איזה הפסד. השמירה של האבוקה היא חלקית, היא שמירה, היא עזרה, זה מגן, אבל זה חלקי, כי עדיין מסביבנו יש חושך. אמנם ההגנה הטבעית, הירח, היא מקפת את הנמצא בגבול חושיו כולו. היא הגנה טובה ובטוחה. הירח זה אור טבעי שמאיר את כל מרחבי המציאות. על כן אבוקה, הגנה מלאכותית היא כשניים. לכן אבוקה, שוב, זה עוד משל, בסדר? האבוקה זה רק כמו שעוד מישהו עומד לידי שומר עליי מהחושך. אבל ירח שהיא הגנה טבעית כוללת כשלושה. הירח זה כבר שמירה הרבה הרבה יותר מהותית ומשמעותית. אומר הרב, הדברים השכליים מקבילים את הדברים החושיים. על כן הגנת הטבע והגנה המלאכותית נמצאת גם כן בחשקת הדעות, כמו שנמצאות הנה בחושך של היעדר האור המוחש בחוש הראות, ומקריהם דומים זה לזה. אז איך אבוקה וירח קשורים לחיים שלי? אומר הרב, ההגנה המלאכותית נגד החושך של דעות רעות בנוגע למוסריות היא החוכמה ההקשית. חוכמה ההקשית זה חוכמה על ידי ראיות. שואלים אותך קושייה ואתה מביא ראיה, איך אתה פותר את הקושייה? ואם שואלים אותך עוד קושייה ואתה מביא עוד ראיה. החוכמה ההקשית הבנויה מהרכבת הקדמות עיוניות, שהם אמנם אין בידם למחות כליל כל רעיון מזיק ומארס אשיות השלום הנפשי, אבל מועיל על כל פנים שלא יזיק דעת רע בפועל, כי על כל פנים ברור דברים של החלשת הכוח המתאה יושג לעולם על פי הקשי היגיון ישר. מה יש באבוקה? למה נמשלת אבוקה? לכל מיני כאלה שיפגשו אותך בעולם, ישאלו אותך כל מיני שאלות, קושיות, על הדרך שלך, על השביל שאת סוללת לעצמך, על כל מיני תובנות שיש לך, והרבה פעמים יהיו לך תשובות. אומר הרב, למרות שהרבה פעמים יהיו לך תשובות, זה חלקי. למה? למה זה חלקי? כי אל תגלו לאף אחד, לא לכל שאלה יש תשובה. ולא על כל קושייה שישאלו אותך, יהיה לך מה לענות. והכל בסדר. לא חייבים שתהיה תשובה על כל דבר. המילה עולם זה מתוך המילה העלם. ואם לא נדע להתכופף בענווה ולומר לעצמנו אחרי השנה הזאת, שיש עוד הרבה דברים שאני לא יודעת את התשובה עליהם, והכל בסדר, הכל מצוין. פעם באחת השנים שעשינו את הסבב בלילה האחרון, אז אחת הבנות אמרה שהיא הגיעה למדרשה, והיו לה המון המון שאלות. והייתה לה מטרה, בסוף השנה כל השאלות יהיו פתורות. להפתעתה הרבה היא גילתה שאין לה תשובות לכל השאלות, אבל יש לה משהו אחר, יש לה דרך, יש לה שביל, והיא סללה את השביל הזה בעצמה, והיא בטוחה בשביל הזה, והיא יציבה בשביל הזה, והיא יודעת שזה שביל החיים שלה, והיא גם יודעת שכנראה יהיו עוד הרבה שאלות חדשות שיצוצו עם השנים, וככל שהיא תזכין כנראה יהיו עוד ועוד שאלות, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים, רק תשובות. אנחנו צריכים שתהיה לנו דרך, אנחנו צריכים שיהיה לנו שביל, אנחנו צריכים שתהיה לנו ודאות. ודאות זה לא בגלל שפתרנו את כל השאלות, ממש לא. ודאות זה בגלל שעמלתי קשה בשנה הזאת לברר את דרכי. ושתלתי הרבה שתילים והצמחתי הרבה ענפים ועלים ופירות, וזה אני, וזה מי שאני. והשתילים והענפים והפירות זה כל מה שאני לוקחת איתי להוביל בהם את חיי. וזה יותר חזק ועוצמתי וגדול ואמיתי מכל השאלות שעוד אנשים ישאלו אותי בעולם. אומר הרב, זאת האבוקה המורכבת מאורים בודדים להאיר את הלילה שהיא כשניים. אז הרב ממשיל את האבוקה באמת יותר לצד המלאכותי של החיים. מישהו שואל אותי שאלה, אני צריכה לענות על השאלה הזאת. מישהו מעורר איזה ספק, אני צריכה למצוא לו תשובה. אבל זה לא מספיק אבוקה. אומר הרב, יש גם ירח. מה זה ירח? אמנם ירח הוא האור הטבעי. מה הטבעיות הכי טבעית של עם ישראל? שאנחנו מאמינים בני מאמינים. אמונה, כן, אומר הרב, זה הרבה יותר גדול מהרגש, והרבה יותר גדול מהשכל, והוא לא תלוי, לא, האמונה לא תלויה לא ברגש שלי ולא בשכל שלי. היא משהו עמוק, 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 שריבונו של עולם התביע בתוכי, וזה ירושה שירשתי עוד מאבותינו הראשונים, כן? שקבורים פה במערת המכפלה, זה אני. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, הכוונה שזה גן של אמונה שקיים בתוכי, שירשתי אותו מההורים שלי, והם ירשו מההורים שלהם, והם מההורים שלהם, עד אברהם ויצחק ויעקב, ועד כן פתח גן עדן, עד המקום הכי שורשי של החיים שלנו. אומר הרב, ירח הוא האור הטבעי, חום הלב. בלבת אש יראת אלוקים ואמונה תמימה תאורה. כנסת ישראל נקראת על שמך, אמר לקודש בריך הוא לירח. הדבקות האמיתית בכנסת ישראל ובקבלת עול מלכות שמיים, חום התמימות אור הירח, אספקלריה דלא נהרה. זוהי כשלושה. המוחק מהלב כל צל ציורה וכל נדנוד מחשבה רעה, עד שאינו נראה ולא מזיק. מה זה הירח? הירח זה משהו שקיים בתוכך. זה משהו שקיים בתוכך ממתי? מאז שהופעת בעולם. ומה עשית בשנה הזאת? בשנה הזאת ביררת את כוח האמונה שבתוכך. בשנה הזאת הקשבת לכוח האמונה שבתוכך. בשנה הזאת גילית את כוח האמונה שבתוכך. אבל זה לא משהו שמישהו צריך להלביש עלייך. וזה גם לא כוח שתלוי בדברים חיצוניים שהתרחשו. זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר מהותי, זה את בעצמותך. אומר הרב, ברגעים של חושך, אל תתייאשי מלקלף את הקליפות ולהסיר את המחיצות ואת המסכים ולהיפגש עם עצמך שוב באמת, באמת, ולזכור, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, זה בתוכי. זה לא משהו שאני צריכה לתת לעצמי במתנה, זה מתנה שקיימת בתוכי, וזה הרבה יותר מאיר מהאבוקה, אבל לא רק שזה מאיר, יותר מאיר מהאבוקה, זה כל כך חזק ועוצמתי, שהשאלות הן לא רלוונטיות. בטח שאפשר לשאול שאלות, ובטח שאפשר לענות תשובות, וזה חשוב וזה טוב, אבל זה קטן לעומת גודל האמונה שקיימת בתוכי, וזה האור של הירח, שמאיר את כל שבילי החיים, את כל המציאות כולה. וזה מה שכתוב, כי לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כן, כתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם, כשתתמלא הארץ דעה את השם, אז באמת לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אז אבוקה וירח זה משל, זה משל החיים שלנו. ושוב, כשתלכי בשבילי החיים, תמיד, תמיד, תמיד תדאגי שתהיה לך אבוקה. ותמיד, תמיד, תמיד תדאגי שתהיה לך את אור הירח. ותמיד תזכירי לעצמך שזה בתוכך, זה לא משהו חיצוני. אני רוצה שעוד נראה עוד פסקה קצרה מתוך אין היה, ששוב, הפסקה הזאת מדברת באופן ספציפי על הפחד, אבל הפחד הוא שוב, הוא לא רק פחד מכל מיני שדים מפחידים פיזיים, אלא הפחד יכול להיות גם מכל מיני שדים שונים ומשונים ששייכים לכל מיני דעות רעות ומחשבות רעות ותרבויות רעות ומעשים רעים ומבולבלים והפוכים. אז נקרא על הפחד וניקח אותו למקומות שלנו באמת. הרב אומר, הפחד יבוא מפני מצב הנפש שאינו דומה ומתאים אל המציאות הכללית. המציאות הכללית זה התוכנית האלוקית. יש לעולם הזה תוכנית אלוקית מדויקת. גם לעולם בכללותו וגם לך, את הפרטית. כי כל דבר ועניין המתאים אל המציאות הכללית, אין לפחוד ממנו, כן? אז אם ריבונו של עולם סידר לך דרך ארוכה, 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 לא לכם, בסדר? עד שתמצאי את האיש שלך, ואולי תהיה קשה ומפרכת, מבקש ממך ריבונו של עולם לא לפחד. אל תפחדי, זה שלך, אני איתך, אני אתן לך יד. אני אתן לך יד גם ברגעים היותר קשים, אני אתן לך יד גם ברגעים היותר עצובים, אני אתן לך יד גם ברגעים שהדמעות יזלו, אני איתך, זה תוכנית שלך, התוכנית שלך מדויקת, כן, זה יכול להיות על חתן, זה יכול להיות על פסיכומטרי, זה יכול להיות על עוד כל מיני דברים מעצבנים, שתרצי לקבל איזו עבודה שמאוד מאוד 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 תחשקי בה, ולהפתעתך הרבה תגלי שקיבלו מישהו אחר. על כן, מי שאין בידו חטא ולא הפסיד ייחוסו אל המציאות הכללית, לא יפחד כלל. רק החוטא שניתק את נפשו מסדר המציאות הישר על פי דרכיו המעוותים, הוא יפחוד. כן, מי שלא מחובר לריבונו של עולם, יש לו מה לפחד. למה הוא מפחד? כי אין לו במה לאחז, כי הוא לא מחובר, כי הוא תלוש, כי הוא עף ברוח. כי הוא לא מאמין בתוכנית האלוקית, אז הכל נראה לו יום כזה ויום כזה, ופעם ככה ופעם ככה. רק משם אמור להגיע הפחד. ובכלל, לפי מושגי השכל הטהור, שוב, הרב חוזר אל השכל, ואל הטהרה, ואל הבהירות, אין מקום לפחד. על כן, כל זמן שאדם הולך בדרכי היושר, הוא מתייחס אל השכל ודבק עמו, אינו מוכשר להיות מתפחד. אמנם באהבתו, דרכו, כן, מלשון עיוות, ויצא מדרך השכל אל אשר יישאהו הדמיון, אז כבר יש מקום לפחד. כי בסדרי הדמיון ישנם הרבה בלהות נוראות. על כן מן דמפחיד אינו כי אם חטאה, מי שמפחד הוא חוטא. הנקשר אל הדמיון ושולט עליו הפחד שהוא בא מהדמיון המתפרץ על הדעת. אז בעצם מה שריבונו של עולם מבקש ממך, שכשאת פותחת את השער אל העולם, מה שיוביל את החיים וינחה את החיים וידריך את החיים זה השכל. השכל, שוב, זה לא ה-IQ, השכל זה כל הדעות וההכרות והתובנות שאספת בשנה הזאת, ועוד תוסיפי לאסוף לאורך כל השנים. השכל זה כל פעם לחבר את עצמי אל האמת מחדש. זה כל פעם להזיז את העננים ואת הערפילים ולחזור אל הבהירות ולחזור אל התארה ולחזור אל הנקיות ולחזור אל הישרות. זה עבודה שנדרשת מאיתנו כל הזמן. וחלק מהעבודה הזאת זה לזכור מי חברה שלי. והחברה הזאת היא תהיה חברה לתועלת. והיא תיתן לי כוח להמשיך ביציבות גם כשהדברים נראים ממש חסרי יציבות וממש מטושטשים וממש מעורפלים ומתנודדים כל הזמן לכיוון אחר. טוב, אז זה אבוקה וירח. אני נותנת לכם עכשיו 10 דקות הפסקה ואחר כך נלמד משהו בחברות אותו, בסדר? אני מתנצלת, למי שאין כוח לשמוע אותי יותר מדי זמן היא משוחררת, באמת. זה היה בלי כוונה, אני לא תכננתי את זה. יש הפסקה עד 6:15, תנשמו, תחיו, תאכלו, תדברו, תעשו משהו.